חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. שני חיי שרה. הפרשה שלנו עוסקת בדמותה הנפלאה של שרה אמנו עליה השלום. כשנתבונן ונדקדק בפסוקים, נראה כמה יש לנו ללמוד מההנהגות, מהיראת שמיים, מהחוכמה של אבותינו ואמותינו הקדושות. אומר רש"י הקדוש, למה נכתב 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים? שהייתה שרה אמנו בגיל 100, לא היה לה עוונות וחטאים כמו בת 20, שהרי אין בית דין מענישים עד גיל 20 שנה. ובת 20 הייתה יפה כמו בגיל 7. זה בא לשבח את שרה אמנו, גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית. ודאי שהיופי שמדובר כאן זה לא רק יופי גשמי. נכון שהתורה משבחת את היופי, אבל זה מדובר על בעיקר יופי, יופי רוחני, יופי של מידות טובות, יופי של השקפות טובות, של מעשים טובים. שואל הבן איש חי שאלה. למה נכתב 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים? לכאורה, היה צריך להמשיך 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנה. או הפוך, 100 שנים ו-20 שנים ו-7 שנים. למה שהפסוק הגיע למספר 7 הוא שינה משנה לשנים? אומר הבן איש חי חידוש נפלא. דע לך ששנה, נכון שזה יחידת זמן, אבל אפשר לומר מלשון שינון. כמו שאדם לומד דבר מסוים, הוא משנן אותו, הוא חוזר עליו עוד הפעם ועוד הפעם. אומר, דע לך שהצדיקים עובדים את הקדוש ברוך הוא לא רק בימים, גם בלילות. גם בשעת שהם ישנים, גם אז עובדים את הקדוש ברוך הוא. כל רגע ורגע הם עובדים את הקדוש ברוך הוא. לכן כתב שנה, לשון ריבוי, כמו שאדם משנן, חוזר עוד פעם, מרבה בלימוד, בלימוד אותו קטע שהוא לומד. אותו דבר שרה אמנו. יש פה עוד עומק. שנה, ריבוי, הכוונה ריבוי של תוכן. לומר שזה החיים האמיתיים. זה החיים, חיים של תורה, של מצוות, של יראת שמיים. אלה החיים האמיתיים. חיים עם תוכן. אדם מרגיש שהוא חי. פסוק מפורש בתורה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אדם לא חי רק מגשמיות, רק ממאכל, רק ממשקה. עיקר החיות של האדם זה מוצא פי השם. מה זה מוצא פי השם? תורה, מצוות, יראת שמיים. בא לומר הפסוק, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, זה שנים שהיא חיה בהם. חיים מלאים בתוכן. חיים כפולים ומכופלים. זה תירוץ אחד של הקושייה. למה תירוץ השני, השאלה השנייה, למה כתוב שנים? מה כתוב ו-7 שנים? אתה צריך לכתוב 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנה. אלא כשהגיעה התורה לספרה 7, כששרה הייתה בגיל 7, אז בעיניה זה כבר היה כאילו עברו שנים מאז שהיא נולדה. כאילו עברו שנים מאז שהיא נולדה. ושאין זמן, צריך להשתדל לאסוף עוד תורה ועוד מצוות. ועוד נקודה, שהסתכלה על החיים בגיל כל כך צעיר, בצורה בוגרת, כאילו כבר מבוגרת בשנים. לא עניין אותה מה שבדרך כלל מעניין ילדות בגיל 7. זה לא עניין את שרה אמנו. כמו שאנחנו רואים צדיקים גדולים שבגיל קטן כבר התעלמו מכל מה שילד ממוצע אוהב, לשחק, לרוץ, ממתקים, התעלמו מכל זה ועסקו אך ורק בעבודת השם. שרה אמנו בגיל 7. 7 שנים תסתכלי על העולם בצורה בוגרת. והיה בעיניה כאילו עברו מרבית שנות חייה. כמו שאומרים חז"ל, שוב יום אחד לפני מיתתך, אחי אדם יודע מתי ימות, אלא כל יום ויום אדם צריך לחשוב שזה היום האחרון שלו בעולם הזה. ולנצל את היום, שהיום לא יעבור בצורה רקנית. שלמעשה זה החיים האמיתיים, תורה ויראת שמיים. בלי תורה למה לאדם לחיות, בלי תורה, בלי מצווה, בלי יראת שמיים. שאדם יעריך כל רגע מהחיים שלו, וינצל אותו לתורה, למצוות, ליראת שמיים, לדבקות בקדוש ברוך הוא, למעשים טובים. כך אדם צריך להסתכל על חייו. לא לבזבז את חייו בשיחות בטלות, בדברים בטלים. אומר רבי נשחי בעוד יוסף חי, עוד חידוש בנושא הזה. הזמן שאדם הכי הכי הוא בשפל המדרגה, זה בדרך כלל עד גיל שנה, שתינוק נולד, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול ללכת, עושה את הצרכים שלו ככה בתוך בבגדים שלו, צריך כל פעם להחליף לו. כל מה שהוא רואה זז, הוא לוקח, מכניס לפה, אפילו דברים הכי מאוסים, הוא מכניס אותם לפה. אין לו דעת. אמרו חכמי המחקר, אם אדם היה לו דעת בגיל הזה, היה נכנס לדיכאון עמוק מהמצב שהוא נמצא בו. אין לו דעת. הוא נמצא בדרגה בזויה, שפלה, מאוסה. לכן אומר מרן בן איש חי, מה שהתורה כותבת, היו חי 10 מאה שנה ו-20 שנה, ושבע שנים שרה עמנו כל הזמן הסתכלה על גיל שנה. מה היא הייתה בגיל שנה? כדי שלא תזוח דעתה עליה. שרה עמנו, היה לה על מה להתגאות. היו לה מעלות עצומות, הייתה אישה הכי יפה, אחת מהאנשים הכי יפות בעולם, כך אומרים חז"ל. אחת מארבע אנשים הכי יפות בעולם. בעלת רוח הקודש, בעלת מידות מושלמות, בעלת יראת שמיים. איזה זכות הרבים הייתה לה. ואת הנפש אשר עשו בחרן מלמד שאברהם מגייר את הנשים ושרה מגיירת, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. איזה זכויות, איזה מעלות. אם כל זה שרה עמנו מפחדת ממידת הגאווה, שזו המידה הכי קשה שיש, שורש המידות הרעות. לכן שרה עמנו כל הזמן מול העיניים של גיל שנה. כל הזמן מסתכלת על גיל שנה. כך צריך אדם להתנהג. לפעמים רואים בני אדם איזו התנהגות של גאווה, של גסות הרוח. חושבים שהם יותר טובים מכולם. משפילים את זה, עוקצים את ההוא, רומזים רמיזות לפלוני, פוסלים אשר את אלמוני, כל מקום שמגיעים, זה לא טוב, זה לא בסדר. כל הדברים האלה, ממה זה נובע? ממידת הגאווה, שאדם מרגיש שהוא יותר טוב מכולם, ותמיד מחפש מומים באחרים כדי לפסול אותם, כדי לרמוס אותם, להרגיש שהוא גבוה. והדבר הכי פלא זה שאותם אנשים כל כך מלאים במומים, יש כאלה. ניחא אם אותו אדם היה מושלם, אז היינו מבינים למה הוא כל כך מתגאה. אבל שהוא בעצמו יש לו מומים, לא מובן לפשר ההתנהגות. לכאורה זה נראה כמו איזושהי מחלת נפש, זה אכן מחלת נפש. לכן כמה על האדם יש לעבוד על המידות שלו, על היראת שמיים שלו, על הענווה, לכבד כל אחד, לכבד דעה של אדם אחר. להבין את השני, להיכנס לנעליים של השני. לא לחפש את החסרונות בשני, ולעקוץ אותו, ולשפוך עליו מלח על הפצעים הפתוחים. לא סתם חז"ל אמרו, אל תראה את חברך בשעת כלכלתו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מותה לפניו. אדם עובר בחיים כל מיני דברים. יש לפעמים שצריך פשוט להעלים עין, לא להסתכל. יש כאלה שלא עושים את זה. אדרבה, תופסים דברים מסוימים וישר. מתחילים לרמוס את השני. כמה התורה ציפתה לדון בכף זכות? המון. התורה ציפתה, בצדק תשפוט עמיתך, לדון בכף זכות. לא תמיד מה שאדם רואה זה מה שהאמת. פעמים שאדם רואה דברים מסוימים, אבל האמת היא לא ככה. אבל מה? אדם שהוא בעל גאווה, כל הזמן הוא מרגיש שהוא עליון מעל כולם. כל הזמן הוא מרגיש שהוא חייב להרגיש טוב עם עצמו על ידי שהוא ירמוס את השני. זה לא מעניין כף זכות. אדרבה, אצלו זה כף חובה. כל הזמן למצוא חובה אצל השני. כל הזמן לפסול את השני. לכן הוא סתם חזל אמרו, כל הפוסל בימומו פוסל. אומרת הגמרא, מסכת קידושין דף עין. כל הפוסל בימומו פוסל ואינו מדבר בשבחה לעולם. לעולם לא ישבח. אם ישבח, ישבח קצת. תמיד הוא פוסל אחרים. אבל צריך להבין שהוא זה שפסול. הוא אומר שמביא כמה סיפורים, אם זה אדם אחד, שקורא לכולם עבד, בסוף נמצא שהוא עצמו עבד. בדקו אחריו, ראו שהוא בעצמו עבד. צריך להבין, אדם צריך להבין. שהוא פוסל אחרים, שהוא פוסל אנשים, הוא בעצמו פסול. הוא מחפש בעצמו. התורה מחנכת את האדם, תתעסק בחסרונות שלך, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. תתעסק בחסרונות שלך. הדבר הזה, מידת הענווה, הייתה נר לרגליה של שרה אמנו. דווקא בזכות זה נהייתה גדולה. דווקא בזכות העניין הזה של הענווה. אנחנו רואים בהמשך, אברהם אבינו, לוקח את אליעזר עבדו, ומשביע אותו באלוקי השמיים והארץ, שיביא ליצחק כלה עגונה דווקא במשפחתו, שלא ילך לא לבני ישמעאל ולא לבני חת, דווקא ממשפחתו. סימנה ידך תחת ירחי, והשביעך באלוקי השמיים. נשאלת השאלה. אברהם אבינו, הכתוב אליעזר עבד אברהם, המושל בכל אשר לו. אברהם אבינו כל כך בטח באליעזר, כל המפתחות של כל האוצרות, של כל הכסף וכל הזהב, הכל נתן לו. כל העסקים, צאן ובקר, הכל אליעזר, דמשק אליעזר, דולר משקם מתורת רבו, הכל אליעזר היה אחראי, אברהם אבינו שמח עליו בעיניים עצומות. והנה עכשיו, בבחירת הזיווג של יצחק אבינו, מדוע אברהם לא סומך על אליעזר? ולא רק שלא סומך עליו, משביע אותו באלוקי השמיים והארץ. שיביא ליצחק עלה הגונה, למה בזה הוא לא שמח עליו? החידוש נפלא. אז מרץ לאברהם הובינו. מה היה אצלו עיקר בחיים? זה מראה אצל אברהם הובינו מה היה אצלו עיקר בחיים. כסף וזהב, ודאי, אדם צריך פרנסה. גשמיות, עדיין, אפשר לשאול בלי זה. אבל זה לא יקר אצל אברהם אבינו. בזה הוא סומך על אליעזר. נותן לו את המפתחו, נותן לו הכל, תנהל אתה את הכל. אבל שזה מגיע לענייני רוחניות ויראת שמיים והמשכיות של משפחתו של אברהם אבינו, חינוך הבנים, פה כבר אברהם אבינו לא סומך. הוא לא מתפשר. פה הוא לוקח את אליעזר ומשביע אותו בלוקי השמיים והארץ. זה לא פשוט. שבועה חמורה. מראה לנו הדבר שכל אדם ואדם צריך לחשוב מה העיקר אצלו בחיים. מסופר על רבי חנן וסרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה והשם יקום דמו, נספה בשואת אירופה. היה תלמידו המובהק של מרן החפץ חיים. רבי יוחנן היה הולך, מסתובב בעיירות, עובר מבית לבית, אוסף כסף לישיבה, להחזיק את הישיבה, להחזיק את התורה. והנה, יום אחד הוא מגיע לביתו של גביר גדול, אדם עשיר, אותו יום ירדו גשמים, היה בוץ. ורבי אלחנן, מהבוץ, הרגליים שלו התלרחו בבוץ, הנעליים שלו, הכל היה בוץ. והנה הוא מגיע לביתו של אותו עשיר, בית מפואר, עם גינות, פרדסים. ורבי אלחנן, הוא רוצה, הוא בא לכניסה של הבית, והוא רואה הכל שם שטיחים, הכל נקי מצורצף, והוא אומר לעצמו, איך אני אכנס? איך אני אכנס בפתח של הבית? לא נעים. אני אלכלך לפה את הכל. מה עושה רבי אלחנן? הולך מאחורי הבית, לחפש אולי כניסה צדדית. והנה רבי אלחנן מוצא את הכניסה הצדדית, הוא בא להיכנס שם, פתאום הוא רואה בחצר האחורית את הבנות של אותו, עשיר משחקות. הם ראו את רבי אלחנן והכירו אותו, ישר רצו לאבא שלהם, אבא, רבי אלחנן הגיע. אבא שלהם שהיה עשיר גדול, שומע את זה, מיד סוגר את כל, עוזב את כל העיסוקים שלו, יורד למטה. הוא בא לכניסה הראשית, הוא לא מוצא את רבי אלחנן. אמרו לו, אבא, הוא נמצא בכניסה האחורית של הבית, בחצר האחורית של הבית. אותו עשיר מגיע לחצר האחורית של הבית, רואה את רבי אלחנן, מתחיל לבכות. אמר לו, רבנו, רבנו, למה אתה עושה לי את זה? למה אתה עושה לי את זה? אמר לו, רבי אלחנן, מה עשיתי לך? למה לא באת מהכניסה הראשית? אני, אתה יודע, הרב, אתה יודע שכבוד התורה חשוב לי. אני רוצה שתיכנס מהכניסה הראשית, למה דווקא מהכניסה האחורית? אמר לו רבי אלחנן, תשמע, יום גשום היום. הנעליים שלי עם בוץ. לא רציתי ללכלך לך את הבית. אז בגלל זה בחרתי לבוא דרך כאן. אמר לו רבי אלחנן, אמר לו אותו גביר לרבי אלחנן, על זה אני כואב, על זה אני בצער שהבנות הקטנות שלי רואות ככה את כזה דבר. אני דואג לחנך את הבנות שלי, את הילדים שלי, לאהבת תורה. פה נכנסים כל היום עשירים, סוחרים. הילדים האלה רואים כל היום כסף וזהב. ואני כל הזמן מחדיר בהם שזה לא העיקר. זה לא העיקר. העיקר זה תורה. ויראת שמיים. אני רוצה שהרב ייכנס דווקא מהכניסה הראשית, שהכל יתלכלך עם בוץ, שיראו שכל זה לא העיקר. העיקר זה כבוד התורה. זה העיקר. זה סיפור חזק מאוד. זה ממשיל לאדם, ממחיש לאדם. כמה צריך שיהיה חשוב. חינוך הבנים, עם מי מסתובבים, עם מי מדברים. כמה אדם צריך להוריד דמעות כנחל. שבניו יהיו תלמידי חכמים, יהיו יראי שמיים, יהיו בעלי מידות טובות, יהיו גדולים בתורה. זה העיקר. זה הנחת האמיתי שאפשר לקבל מהילדים. תורה, יראת שמיים, רעם אבינו, הכסף וזהב לא מעניין אותו. וזה הוא סומך על יזר בעיניים עצומות. שזה מגיע ליראת שמיים, לתורה, להמשכיות של עם ישראל, לבניין עם ישראל, הוא משביע את אליעזר. משביע אותו שבועה חמורה. שלא ייקח קלה ליצחק מבנות הכנעני. וזה ילמד האדם. שאצלו העיקר, למרות שהוא עובד, מפרנס את ביתו, יש לו עיסוקים למיניהם, אבל זה תפל. מה שנשאר בסוף זה התורה, זה המצוות, זה יראת שמיים. זה העיקר. אומרים חז"ל, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. אתה עובד 8 שעות, 7 שעות, 9 שעות, זה בשבילך ארעי. נכון שאתה מקיים בזה מצווה, אתה מפרנס את המשפחה, זה מצווה צדקה, דבר גדול ועצום, ודאי, אבל זה לא העיקר. השאלה הראשונה ששואלים את האדם, אחרי 120, קבעת עיתים לתורה? הלכת כל ערב לשיעור תורה? זו השאלה הראשונה ששואלים את האדם. אני אומר לך שזה העיקר. לכן כל אדם באדם צריך להבין שהעיקר משהו בא לעולם הזה, משהו חי כאן, העיקר זה לימוד תורה. מצוות ומעשים טובים, בעיקר לימוד תורה. בשביל זה הוא חי. כאשר אדם משנה את הדברים האלה, הוא מחדיר אותם מליבו וחי לפי זה, הכל נראה אחרת. החיים זה חיים עם תוכן, עם שמחה אמיתית, עם סיפוק. עם רצון שנזכה ללכת בדרכי אבותינו, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אמן ואמן.